בעיני נטילת העצה, שנינו בתורת כהנים לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה זה לפני עיוור? הפשט הפשוט לא רואה, וכיוון שהוא לא רואה אז הוא לא יודע לאן ללכת, ואתה, הוא נופל, הוא נכשל. החז"ל מסבירים שהכוונה לפני סומה בדבר. מה הוא סומה בדבר? אתה רואה שהוא לא מבין את המציאות שהוא חי בתוכה. אמר לך בת פלוני, מהו לכהונה? אל תאמר לו כשרה והיא אינה אלא פסולה. דוגמה, הוא לא אומר, הוא הולך להתחתן עם אחת, הוא לא יודע מה טיבה, ואתה כן יודע שהיא לא, לא מתאימה לו, אתה צריך לומר לו את זה. היה נוטל בך עצה, אל תתן לו עצה שאינה עוברת לו, ואל תאמר לו מכור שדך וקרא לך חמור. דיינו, תשמע, כדאי לך, זה עסקה משתלמת למכור שדה ולקנות חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו, בעצם אתה עובד עליו. אתה חושב שהוא ימכור את השדה הזאת, זה דבר רע בשבילו, אלא שלך יש נגיעות בדבר, כי אתה רוצה לקנות את השדה, אז אתה מכשיל אותו בעצה. שמה תאמר, עצה יפה אני נותן לו, כי זה באמת דברים שחיצונית אף פעם אי אפשר לבדוק. אז אומר שהרי הדבר מסור ללב, שנאמר ויראת מאלוקיך, באמת משהו פנימי. נמצאנו למדים שבין בדבר שיכול להיות נוגע בו, בין בדבר שאינו נוגע בו כלל, חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ בו על האמת הזך והברור. עכשיו לי, הקצב נשמע מאוד ברור. עם איזה, מה אנחנו עוסקים בנוכלים? מה אנחנו עוסקים באנשים נוכלים? לא מישהו מתייעץ איתך ואתה יודע ואתה לא מייעץ לו? אז הוא אומר, בעצם מדובר פה על נתנת עצה, שזה, נחזור על העניין, כתוב אתה לפני עיוור לא תתן מכשול, וחז"ל מזמין שלפני עיוור תתן מכשול, הכוונה היא עיוור בדבר שהוא לא מבין. ולכאורה הפסקה לא מתאימה למהלך של סדר תנועת ישרים. אנחנו עוסקים פה במידת הנקיות. לכאורה מדובר באדם רשע מרושע שבא להתייעץ איתך, ואתה בעצם מתחמן אותו כדי שבסוף יצא לטובתך. אז הפסקה הבאה אומרת את זה, ותראה שעמדה תורה על סוף דעתם של רמאים, דלה בשופטני הסכינן שיצאו עצה שראתה מפורסמת ונגלת. מה לא מדובר באדם טיפה שבא להתייעץ איתו ואומר לך, תשמע, כדאי למכור את הדירה שלי, ואתה אומר לו, כן, תמכור ואת הכסף תקנה בזה משהו שטותי. ברור שאנשים לא ילוקו אחר עצה כזאת, אלא בחכמים להרע שיתנו עצה לחבריהם, שלפי הנגלה בה יש בה מן הרווח אל חברו באמת, אך סוף העניין אינו לטובתו של חברו כמלרעתו ולהנעתו של המייעץ. זהו, זה הנקודה. ניקח את המשק היום. יש ראשי המשק, יש אנשים מגלגלים מיליארדים במשק וכו', והם קונים חברות ומוכרים חברות והם יועצים בבורסה וכל דברים כאלה. עכשיו הייעוד שלהם הוא טוב, אנשים מרוויחים מזה. הייתי אומר יותר מזה, יכול להיות שאין להם מגמה של רשעות בייעוד של נותנים, אבל כיוון שבסוף התהליך הם גם מקבלים חלק מהרווחים שהם גלגלים בשוק, סוף סוף זה מעוות את השיקול דעת של הגבולות. אז חזרנו עוד פעם לנקודה של הנקודה שעל פניו הייעוץ נראה מקצועי, נכון, אובייקטיבי ואמיתי, כי באמת יש בזה רווחים וזה גם אמיתי, זה גם אמיתי. למה להגיד שהם באים ממניעים מראש פסולים ומרושעים? אבל כיוון שבסוף התהליך זה נוגע גם אליך, אם אתה לא נקי מבפנים, לעולם לא תוכל להיות אובייקטיבי. ואז חוזרים עוד פעם לנקודה שכבר דיברנו אתמול בהרחבה. אני חייב להגיד איזה נקודת וורט שכאילו היא נכונה מאוד. בי"ג מידות אנחנו אומרים חום חנות, בסוף אנחנו אומרים נושא עוון ופשע וחטא. יש חטאה זה שגגה, אבון זה מזיד, ופשע זה מזיד, אבל מתוך מרידה. שלוש דרגות, מן הקל אל החמור. חטא זה החיקה, זה שוגל. אחרי זה אבון מזיד, כלומר אני יודע שזה אסור, אבל לא נוח לי. ופשע זה לא מעניין אותי. זה הרבה יותר... עכשיו, ביהודים אני יודע, משהו פה לא מסודר. או תתחיל מן הקל אל הכבד, או מן הכבד אל הקל, אבל לא מעורבב. אבון, פשע, חטאה. חטאה, או שיהיה ראשון, ואחר כך אבון ופשע, או שפשע יהיה ראשון, אבון וחטאה, אבל ודאי לא להתחיל עם אבון ופשע, אחר כך חטאה. אני לא זוכר כבר איפה ראיתי את זה, אני חושב שזה מאוד שלי, שעלה בדעתי להתלווה את זה. חטאה זה שוגג, אבל לפעמים זה הכי חמור. כי שוגג זה מבטא את העולם הפנימי שלך. זה אבון, לא יודע, אני יודע זה אסור, אבל עשיתי את זה. לא התגברתי על עצמי, זה חטאה. פשע, נכון, זה פשיעה, אבל אם יסבירו לי, אני אשנה את דעתי. זה גם כן סיטואציה של חיים שאני לא מבין את הערך של המצווה הזאת, אני מזלזל בה וכו'. חטאה, אתה בשכל מבין את הערך של המצווה. הכל בסדר גמור. אבל הנורמה הפנימית שלך בכלל לא קשורה למערכת המצווה הזאת. זה הרבה יותר חמור. כלומר, מידת נקיות, אומנם היא מופיעה אחרי, כבר אנחנו נמצאים בפרק י' א', מצד אחד זה מדרגה גבוהה, אבל מצד שני היא מבטא את האישיות האמיתית שלך. לתת עצה כשאתה נוגע בדבר, אתה אפילו לא מרגיש שאתה נוגע בדבר, זה מראה שזה האישיות שלך. במילים אחרות, אני רוצה שתבדוק את עצמך או תתייחס לעצמך כאילו זה מישהו מבחוץ מבקר אותך. ואני אומר, אני חושב גם במה שנקרא של רב נועם אלימלך, יש לו שם הוראות כאלה איך להתנהג בעבודת השם, אדרבה ואתן בליבנו, זה הסיומת של הדברים של נועם אלימלך. אחד הדברים שאומר, תדמיין לעצמך שמישהו עומד לידך ומדבר איתך ואומרך אתה עשה עבירות. כאילו, וזה עמוק, כי כשאני עם עצמי, אני לא מזהה בתוך עצמי את ההלך הנפשי שמוביל אותי. וצריך לעמוד מישהו מבחוץ כאילו, שאומרך עצור ותראה מה, איזה הלך נפשי מוביל אותך. זה נקודה מאוד עמוקה. לדבר גם אם זה פוליטיקה, ההתנהלות, צנעת הדעת, כמה זה פוליטיקה, כמה זה הלך נפשי פנימי, כמה באמת צריך לוותר ולעשות, מתי צריכים לעמוד, להגיד עד פה ולא יותר, זה צריך מידה נקיות, שיקבל החלטות כאלה. טוב. ותראה, אז בוא נקרא עוד פעם את הפסקה הזאת. ותראה שעמדה תורה על סוף דעתם של רמאים. דלה בשופטני עסקינן, שיצאו עצה שראתה מפורסמת ונגלת, אלא בחכמים להערה שיתנו עצה לחברים. שלפי הנגלה בה, יש בה מן הרווח את חברו באמת. אך סוף העניין אינו לטובתו של חברו, כי לרעתו ולענתו של המייעץ. על כן אמרו שמה עצה יפה, והרי דבר מסלול הלב, זה... אדם בא ואומר, מה אתה רוצה? זה יצא יפה נתתי. לכן אומרת התורה, לפני עיוור תתן מכשול ויראת מאלוקיך. למה צריך לעשות את המילה ויראת מאלוקיך? כי בלי יראה מאלוקים, שזה משהו עמוק וגבוה ממך, על פני הפשט זו יצא טובה. מה שחזר אומרים, שמה תאמר, מי מרגיש בי שיצא לא טובה? תלמוד לומר, ויתה באלוקך, זה לא אדם שמרמה את עצמו, הוא יודע זה יצא רעה והוא מרמה. אלא לפי התפיסה שלו, באמת זה יצא טובה, והוא חושב שהוא עושה את הדבר הכי טוב בעולם. אבל אם ירד מאלוקך, אתה תתבונן בעומק ואתה תראה שבעצם אתה עושה את זה לטובת עצמך, להנעת עצמך, לאינטרסים שלך אישיים, כי יש לך נגיעות בדבר. וכמה נכשלים בני האדם בהלכתם יום יום, ביותם קרועים והולכים לתוקף חמדת הבצע, וכבר התבהר גודל עונשם בכתוב, ארור משגה עיוור בדרך. זה משהו ששייך לעבר, אבל זה נכון לרגע להיום. הרב מחבד, אדון מלובביץ', שהיה בר פלוקטה מר של הרב שך, היה ביניהם מה שהיום בין הרבנים של הבית היהודי לרבנים החרדים השסניקים הוא כלום כמובן מה שהיה אז. הרב שך קינה את הרבי מחב"ד ככופר ומשיח שקר, ובעצם הוציא את הרבי מחב"ד מהיהדות, ואז אגודת ישראל התפצלה, הליטאים התפצלו הרקע הדברים האלה, הרקע הדברים האלה, ואגודת ישראל הם חסידים בעיקר, הם קוראים מפלגה נפרדת. ואז חב"ד פעם ראשונה בהיסטוריה שהם רצו לבחירות והריצו בה מישהו מועמד מטעמם, חבר כנסת מזרחי אחד, והוא התמנה בטעם אגודת ישראל להיות חבר כנסת. אז בזמנו שמיר היה ראש ממשלה, ובאמצע הקדנציה של שמיר דרעי התוחכם קראת ברית עם פרס, הוא היה ראש האופוזיציה, וזה נקרא תרגיל המסריח, ואחור הקלעים הם הולכו נפיל את, את שמיר, ופרס היה ראש הממשלה, והוא הבטיח שבית כל חבר כנסת החרדים עם פרס למשהו בממשלה, ועשו, הפילו את שמיר. וכשפרס הקים ממשלה ספרו חברי כנסת, זה היה סיפור פורסם, פרס עומד על הבימה לאחרי של ראש הממשלה, וכשסופרים מסתבר שלנו רוב. נפש לה, צעקו ולעגו לו, והיה הסתובב ראש באדמה כמה חודשים אחרי זה. והסתבר שחבר הכנסת המזרחי מטעם אגודת ישראל, שהוא היה חבדניק, הוא אמר אני לא יכול להצביע לך משמאל להצביע לי. ואז זה הסיפור. אבל בכל אופן אני מספר את זה, הרב חב"ד טען שאגודת ישראל מקבלת שוחד לממשלה, כי הרב טבע בכל תוקף חוק מיון יהודי, מדברים לפני העלייה הגדולה מרוסיה, והוא באירוע קוצו צפה, הוא אמר תוך זמן קצר יציפו מדינת ישראל אלפי גויים, והיו לא תקנו את החוק מיהודי, והעבודה יצא הייתה לשון המוזניים שיחלתם אותו, ולא קיבלו. והרבן חב"ד טען השוחד יבין החכמים, אתם רוצים בקואליציה, אתם רוצים תפקידים, אתם רוצים כסף, לכן לא אכפת לכם העניין. כל דברי הרבן חב"ד. קודם כל התברר אחד לאחד, נכון? הייתה עלייה מרוסיה ענקית, ונכנסו מאות אלפי גויים, כי חוק השבות לא תקנו, והם מתקנים, הם לא מגיעים, פשוט בלי חוכמות, כי חוק השבות אומר מי שיהודי או אחד מקרובי המשפחה הקרובים של היהודי, אם נתן את החוק הזה אז לא מגיעים מאות אלפי גויים למעד. אלא מה, הסבא שלו היה יהודי, כבר מהסבא כבר ההורים שלו כבר לא יהודים, כי הסבא התחתן עם גוי, אבל לא מתקנים את זה. זה דוגמה של עצה. עכשיו נגיד כשהרב שך יעץ לגוי הצהל לא להתעקש על תיקון החוק הזה, זה לא במבט שהוא טעה, לפי הנתונים שעמדו לרשותו אז וכו'. אבל אם ניקח מידת הנקיות, מידת הנקיות אומרת שאולי יש לך נגיעה בדבר. הרב חב"ד אומר אני אובייקטיבי, אני מבחוץ, אני בכלל לא בארץ ישראל. אני לא צריך את הכספים מהממשלה. אז אני האובייקטיבי. עוד פעם, עניין של אדם קיום. אפרופו להיום, מה בני צריך לעשות? לפרוק מהממשלה? או לסתום את האף ולהגיד, אני ממשיך, כי מה אני יכול לעשות? בוא נעשה מה שניתן לעשות ולעזור. או לא, אני צריך לבצל. לא יודע, אני לא... אבל מידת הנקיות צריכה לקבל החלטה בתוך המערכת הזאת. דוגמה באלמה, בדברים גדולים. עכשיו, נכון, גם בדברים יומיומים שלנו. אבל אמרנו אתמול, זה מפחיד ללמוד את הקטעים האלה. כי יוצא שאף... זאת אומרת שאני לא יכול לקבל החלטות. כל דבר תגיד לי, אתה נוגע בדבר ויש לך עניין. כל דבר אני יכול לחטט בצורה כזאת. כל נושא, כל מהלך שאני עושה בחיים, אני גומר ההסדר, להישאר עוד שנה או פחות שנה, ואני מחליט לא להישאר עוד שנה נוספת, ואיך הם עשו לאקדמי. אז אחד, שמע, יש לך, אתה, אין לך נקיות פנימית, כי אתה רוצה כסף, ואתה רוצה כמה שיותר מה להתחיל לעבוד, כי אתה, יש לך חמדת ממון. אז מה, אני, זה לכאורה עצה. שאתה נותן את זה לעצמך. קל וחומר כשאתה הולך לייעץ למישהו אחר, יש לך נגיעות בדבר. אז קל וחומר כשאני מייעץ לעצמי, שיהיה לי נגיעות בדבר. אז זאת אומרת שאני לא יכול להחליט. ככה יוצא ממה שכתוב פה. טוב, באמת נכון. אין לי מה להגיד. לא בא לי להגיד משהו. בכל אופן, אני אגיד ככה, אני אנסח באופן כזה. גם כשאני אקבל החלטות, אני צריך מודע לעצמי, שיכול להיות שהחלטה שלי היא נגועה בנוס. יכול להיות. זה לא אומר ב-100%. אני חושב שעצם המודעות הזאת תנקה אותך מהחלטות שלי. תכניס לך התלבטות, תכניס לך רצון לבדוק את זה מחדש. אולי כדאי להתייעץ עם חבר קרוב. זה עצות שכתוב בספרי המוסר. שלך חבר טוב שאתה פורס לפניו את העניינים הכי לא נעימים שבאישיות שלך, שידע ויעזור לך לקבל החלטה. לא עבור במכתב של רבי עקיבא איגר שהוא כותב לחברו בעל אתון גאוני עולם, לא יצאו לי להיות רב באיזה אחד המקומות באירופה. הוא אומר, תשמע, אני לא יודע אם אני מתאים. הוא היה ענב בצורה מבהילה רבי עקיבא איגר. ואז אני לא יודע אם אני מתאים. אם אתה תגיד לי שאני מתאים, כנראה זה נכון, כי אני סומך עליך. כלומר, בעצם אדם עם ענווה אטומית, שאומר, אני לא רוצה לקבל שום החלטה על עצמי. כי אני, אני יודע, אולי אני עושה את זה בשביל הכבוד, אולי אני בכלל לא יודע כלום. אז אני מעביר לך את ההכרעה בשביל, כביכול. הנה חינם, באמת צריך לעשות עשר לך רב. גם בעניינים האלה של עצות, דרכי השם, התמודדויות וכו', הנה חינם. טוב, בכל אופן, המטרה של הקטע זה לא להכניס לי חוסר ביטחון עצמי. המטרת הקטע הוא להכניס לעצמך מודעות לעצמך. להבין את הנקודות הפנימיות שבאישיות שלך. טוב. נמשיך. וכבר יגבר גודל עונשם, ככתוב, ארור משגי עיוור בדרך, אך זאת היא חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתייעץ בו, יעצהו העצה שהיה הוא נוטה לעצמו ממש, מבלי שישקיף בה אלא את טובתו של המתייעץ. לא לשום תכלית אחר, קרוב או רחוק שיהיה, ואם יהיה רע שיראו ההזק לעצמו בהצעי, אם יכול להוכיח אותה על פניו של המתייעץ, הוכיחהו, ואם לב, יסתלק מן הדבר ולא יעצהו. אך על כל פנים, אל יעצו עצה שתחליטי הדבר זולת תורתו של המתייעץ. אם לא שכוונת המתייעץ לרעש, אז ודאי נמצא לרם אותו. הוא כבר נאמר, אם יקש להתפתל, וחושי הערכים אותו. כלומר, אם המתייעץ בא, אומרת, שמה, אני מתייעץ לך, איך אני הולך לדפוק את החלון שלי? תן לי עצה. אז כאן אתה הולך לעשות אותו. כי אתה בא למנוע אותו מלעשות רעה. אבל אם מישהו בא להתייעץ לך, אתה נותן לך אמון, אתה לא יכול להפר את האמון שלו. אתה לא יכול להפר את האמון שלו. טוב. זה מבצע שלם איך לייעץ לאחרים עצות. זה מבצע שלם, צריך ללמוד. אני חושב את עצמי לפני שנים, רק כשהתחלתי, ובאת מה אני רוצה לעשות, וביצעו התפקיד פה בישיבה. הייתי זמן מסיים תפקיד של הרב טוביה בישיבה בזמנו, אז לא שכחתי את עצים הרב כץ. הילד שיגע, פשוט שיגע. חמש פעמים אמר לי כן, אחר כך אמר לי לא, וכן. הוציא אותי מפשטה שלה. כמה חודשים אחרי זה, כשבאתי לו לרב, קשה לי בתפקיד הזה, הרי אמרתי לך לא לקחת את זה, אתה לא שרת לכל לי. אמרתי לו, הרב, אין דבר כזה, אם היה אומר לי, לא הייתי חושב. יש לי מסורת מהחזוני, כשמישהו היה לך עצה, לא לסגור אותו עם החלטה. לתת לאדם מרחב תימון של עצמו. אני חושב פניך את הנטיות, את הצדדים. אבל את הדבר עצמו, אתה צריך ואומר, אתה, הנטייה הפנימית שלך הייתה להגיד כן. אז מה אני, כאילו, לא רוצה להילחם נגד מה שאתה רוצה. כאילו, הוא הבין אותי יותר טוב מה שאני מבין את עצמי. אבל זה חלק מהעניין שלי. לדעת איך, בעצם השני, זה מקצוע שלם, ומי שרוצה להיות בנקיות ובאופן נכון, לא יודעת מה שלך נגיע בדבר, לא תשמע, אני לא... אני חלק מה... אני יש לי נגיעה, אני לא מוכן לצח. אלא כן, אתה מכיר את הצרה שאתה יכול להתגבר על זה. במילים פשוטות, הפלגנו פה, אבל עם קצת מודעות, אדם יכול להגיע לשם. זה לא בשמיים. טיפת מודעות לעצמנו, לאישיות שלנו, ליכולת שלנו לחשוף את האמת. והאמת צריך זה המון ענבה, זה גם נכון. המון ענבה. לא להחליט מה טוב לך ומה עובר דרכך. אלא לראות מה טוב. זה נכון ככה מיצרה של רבנים. של רבנים שואלים לדבר על זה לפני כך. לא תמיד זה טוב לציבור. הרב נמצא יש לו בדיחות כאלה, לא יודע, בדיחות של רבנים. זאת אומרת שבא אחד בא לרופא, אבל הרופא קודם כל יאבד. הרופא בודק, הוא לא רוצה שום בעיה. אומר לו, כן, יש לי כאב בטן להגיד שיעור, להגיד שיחה. כי יש רבנים ש... אפשר להבין את זה. יש לו איזה וורד, יש לו איזה מעלה, יש לו איזה... יש לו איזה כוחות מיוחדים שהוא מרגיש שהוא יכול להשפיע על זה על הציבור, וזה אמיתי, לא שזה מזויין. לכן אומר, אני אדחוף את עצמי להיות ראש שיבה, להיות רב ראשי, להיות נגיד היה סתם רצה להיות רב ראשי, באמת היה לו אג'נדה, היה לו הסתכלות, והיא אמיתית, לא שהיא נובעת מגאווה, היא נובעת, וממילא הוא חושב שהוא אמיתי. אם אתה מודע לעצמך, אז אתה יכול לעשות את זה לא מתוך גאווה, לא מתוך מילים של גאווה. צריך לזה המון ענווה כדי לומר, אני חייל של הרעיון, ולא שהרעיון הוא אמצעי בשבילי. עוד פעם. חוזרים למודעות הפנימית, ומידת הדיפות הפנימית. טוב. עד כאן נמצא נשארים. אולי משהו ככה... צריך להתחיל על איזה פורים קצת. יש במהר"ל אור חדש. יש לו הקדמה. אחרי הקדמה הוא מפרש את מגילת אסתר. בהקדמה, באור חדש, הוא מסביר למה הוא קורא לספר של אור חדש. על שם הדור קיבלו מחדש, את התורה מחדש. והוא שואל את עצמו... איזה קבלה מחדש הייתה? אז מה זה איזה תורה? כי מעמד הצבא היה בתוך כפייה. אז אומר המהר"ל, זה לא יכול להיות נכון. עם ישראל עד אסתר עשו מתוך כפייה. בעצם הם לא רצו. יש גם ביטוי של חז"ל, מכאן מודעה רבה לדאורייתא, שעם ישראל לא רצה את התורה. אלא עד אז עשו בעל כורחם, פה עשו מאהבה. אז אומר הרמח"ל, אומר המהר"ל, אז עם ישראל במשך 900 שנה, 1,000 שנה, היה עם שעשה הצגות? זה לא יכול להיות. אז הוא מסביר מה שקפה למרכי גידית, זה לא במובן שבלי הכפייה העם לא היה מוכן לקיים מצוות. הפוך. מהר"ל זה הפוך. עם שרצה לקיים את המצוות מתוך רצון והסכמה פנימית. הקדוש הוא הרבה אמר, אני לא רוצה שתקיים את המצווה מתוך הסכמה פנימית. אני רוצה שתקיים את המצווה מתוך שאני כופה עליכם. למה רק גם מסביר מה הרעיון בו? מה יותר טוב? שיהודים קיימו מצווה מתוך רצון או מתוך כפייה? אומר המהר"ל, עדיף קיימת את זה מתוך כפייה. למה? עכשיו, תראו, מי רוצה את הכפייה בדרך כלל? את הרצון הכפייה רוצה הצד הכופה. ולמה? כי הוא מפחד שאולי אנשים לא יקיימו את רצונו. אבל אם האנשים יבואו ויגידו לצד שלא צריך כפייה, אנחנו נעשה את זה מתוך רצוננו, אז הוא ישמח עוד יותר, והוא יוותר על הכפייה, נכון? ככה נוח שבעולם. נגיד, והייתי כופה עליכם ללמוד כמו שצריך, נגיד. ואתם הייתם אומרים, מה צריך כפייה? אנחנו כל יום נבוא לשיעורים לפי רשימה. אף אחד לא קצת. מה הייתי צריך לומר? וואו, איזה יופי, איזה תענוג, איזה תלמידים נאמנים, איך אתם מבינים את הערך של התורה. אשרי הדור שככה לא, אשרי תלמידים כאלה. אומר המהר"ל, זה מה שהיה במעמד הר סיני. אז אמרו, נעשה ונשמע, ריבונו של עולם לא צריך כלום. אנחנו מוכנים. אז עכשיו, תאר לך שתלמיד יגיד דבר כזה, יבוא הרב יגיד לו, אני רוצה לכפות עליכם בכוח. החרדים מתגייסים בלחי הצבא, לא, אני רוצה חוק כפייתי, עם סנקציות פליליות. זה בעצם מה שהם מעמד הר סיני, בשביל מה שהם עושים את זה. אומר המהר"ל, אחרי הוא אומר, אני רוצה להראות לכם שהתורה זה חוק בתמה של עם ישראל. השמש צריכה לזרוח, לא כי היא החליטה שהיא רוצה לזרוח, היא חייבת לזרוח. עם ישראל לומד תורה לא כי הוא רוצה ללמוד תורה, כי הוא חייב ללמוד תורה, כי זה חלק מהמציאות של בריאה של העולם. זה רק כפה ללפים. אז לפי זה מה התחדש לפי המער, אז מה התחדש אז הכל מצוין. מה? עם ישראל איבד את רצונו לקיים תורה מתוך והכך הוא בא ואומר, וואלה, אתם ממש הכי חמודים בעולם שיכול להיות. אין יותר טובים, כן? מה יותר טוב? יש תלמידים טובים. אומרים ריבונו של עולם, אנחנו נעשה את הכל גם בלי כפייה. ואנחנו כופה, לא כי הוא מפחד שהעם לא יקיים את המצוות שלו, אלא כי הכך הוא מבין, זה חוק בטבע. נו, זה המקסימום, זה השיא שיכול להיות. מה יכול יותר מהשיא הזה? שאתה אומר, הדור קיבלו אבימי החשוב. זאת אומרת, המהר"ל, האדור קיבלו את זה בגלל מה שאלם הנביאים שלנו. 48 נביאים ונביאות עמדו לישראל, ולא הוסיפו על התורה כלום, חוץ ויקרא מגילה. האדור קיבלו את זה לתוסף. מה יש? שם עושים את יד המגילה, נו, מה? כאילו, יש לך רשימה של מיליון פקודות, הוא עושה מה הפקודה לכל הנו, מה העניין? זהו, זה המאפיין את הכל. כשאדם עושים עוד משהו, זה מראה שלא רק שאני מעוניין במה שפקדו עליי ונתנו לי, אלא אני מתוך עצמי מחפש את זה. זה משהו אחר. זה כבר התעלות למדרגה חדשה. אני ילד טוב, אני עושה את הכללים, את החוקים. על בא אחד אומר, אני מעבר לחוקים. זה מראה על אהבה. עד עכשיו זה יראה שאתה עושה את רצון השם. באופן נורמטיבי, זה מצוין. כל הנקודה זה בתוספת. ונדל איך אומר, כאילו, לפעמים אתה יכול להיות בבית מדרש ללמוד 20 שעות ביממה. זה מצוין, זה מעולה, אבל זה עדיין לא מאפיין אותי. לא הוא עושה ככה, אתה כזה מרובה כזה. ככה הוא גדל, ככה הוא התחנך. הוא כזה, ככה. אז זה יפה, זה מעלה. הגדולה והחוכמה הוא כשהוא לבד עם עצמו בבית ובשעות שאין כללים. אז בעלי ביטוי הנקודה האמיתית שבו. מה זה הנקודה פה? זה הדור כאילו. פה אם זה חג שהוא כאילו לא לפי הכללים. הוא לא נכנס לשום מסגרת. הוא לא מסגרתי, הוא לא שייך לשום דבר. זה אוכלים, שותים, זה חג מופרע כזה. הוא שונה לחלוטין מכל חגי ישראל. כי זה משהו שקשור לנו כבני אדם. אנחנו המצאנו. ואנחנו בתור בני אדם, אומרים עכשיו, למרות שאנחנו בני אדם, כי בני אדם עם גוף, אנחנו בעצם לא אכפת לנזר את הגוף, לבוא אליך. זה כבר משהו אחר לגמרי, לפעמים הנקודות הקטנות הן המאפיינות את הכל. אנחנו אומרים בעלי המוסר, לא פעם, זה מוסר שמרגיזים אותי, אבל זה מוסר כזה מאפיין אליי. כתוב ש... תחזה מוסר כזה, את השם הבא אישו, לא יודע. זה סוג כזה של מוסר מובנה כזה, לא יודע איך להסביר את זה. כתוב ש... יעקב נענש על דינה, כי הוא מנע את דינה מלהתחתן עם עשיו, כי הוא צפור על הכל שלו. שואלים בעלי המוסר, מה בטח? מה הוא רוצה, שהבת שלו התחתן עם הרשע הזה? בטח שזה. ולכן יעקב הכביא אותה בתוך ארגז, בתוך סגן עליה, זה כדי שעשיו לא יראה אותה. אז בעלי המוסר אומרים, זה שהיה צריך לסגור את הארגז זה נכון. כשהוא שרד את הארגז, הוא שרד את הארגז עם טריקה. זהו, ניצחתי. זאת הבעיה. פה מתחיל הבעיה. בסדר, יש מצבים שאין ברירה. אבל למה אתה, לפעמים הנקודה הבודדת מאפיינת את כל הסיפור? נקודה אחת היא זו שמראה על כל הסיפור. יש עוד הרבה דוגמאות כאלה, חז"ל, על אומות העולם עם סוכות. אומות העולם הוא ריבונו של עולם, מה, זה לא פייר. תן לנו תורה, ואנחנו נקיים. זה לא כבר מה אתה, יש לי מצווה, סוכה, שמה. בבקשה. קחו את הסוכה, ואז קצת חם, כאילו, או קר, אז אומות העולם מבעטים בסוכה ויוצאים. שם עליו יותר, רואה, אתם לא מסוגלים. כולם שואלים עליו, מצטרף אותו מסוכה. זה הגוי מבעט. היהודי מצטער, הולך, אבל לא לבעט. זה הדור קיבלו. מה, פה זה חג של למצוא את הפינות הקטנות שדרכם האישות שלי בא לידי ביטוי. ושם, דיינו, העולם הפנימי שלי. כי עוד פעם, דברים קטנים זה החטאה, זה דברים ש... דווקא מהפליטות פה של האדם, זה מבטא את האדם עצמו. הוא אומר זה משהו לא בסדר, כמו סליחה, האמת היא בידת הפה, זה העומק האמיתי שלך. אחר כך השכל שלך עושה צנזורה, אוי, מה אמרתי? הצנזורה. זה לא מה שמבטא אותך באמת מה שאתה עושה לפני. אחר כך זה צנזורה. אני בונה את תוך הצד, אני אראה את זה נכון. אז זהו, שנזכה להדור קיבלוה.